טוב, אז על יום הכיפורים הבא עלינו לטובה נאמר במדרש ככה: ימים יוצרו ולא אחד. ימים יוצרו ולא אחד, הקדוש הוא יצר הרבה ימים בשנה, אבל בשבילו, בשביל הקדוש ברוך הוא, יש יום אחד שהוא היום. היום, היום, היום. וזה יום הכיפורים לישראל, שהוא שמחה גדולה לפני מי שאמר והיה העולם. יום הכיפורים זה היום שיש בו את השמחה הגדולה לריבון שלו, שנתנו באהבה רבה לישראל. אנחנו רגילים לראות יום הכיפורים כיום של יראה, יום של תיקון, אבל המדרש אומר לנו שזה גם יום של שמחה, יום של שמחה גדולה של ריבונו של עולם. רבי עקיבא ידועה דרשתו, אשריכם ישראל לפני אתם מתארים, זה יום של עושר, יום של שמחה. ואת ההתבוננות הזאת על יום כיפורים כיום שתמונה בו גם שמחה, בנוסף לתשובה כמובן, מתוך התשובה, אבל זה דבר שצריך להתבונן בו. שמחה, מה זה עושה? היום שאנחנו עוסקים בדברים הפחות טובים שלנו, מתקנים ומתחרטים, בוכים, מתוודים, אבל פתאום המדרש אומר לנו שזה גם יום שיש בו שמחה גדולה. ואולי אחד הימים הכי גדולים ובאיזשהו מקום הכי משמחים בשנה. ואת הדבר הזה צריך להתבונן, כן? נלמד השמחה שתמון גם בעומק יום הכיפור. אנחנו נרצה לשאול כמה שאלות, בעזרת השם, ושם ככה לברר ברורים. בסדר? אז נתחיל מהמחלוקת, יש מחלוקת ידועה של רבי וחכמים לגבי יום הכיפורים. יכול להיות שכבר עסקתם, זה מחלוקת מאוד ידועה, איך יום הכיפורים מכפר. רבי, רבי יהודה הנשיא, אומר, יום הכיפורים מכפר גם לשאינם שווים. גם מי שלא חוזר בתשובה, יום הכיפורים מכפר. וחכמים לא מסכימים, וסוברים חכמים שיום הכיפורים מכפר לשווים. וככה נפסק על ההלכה, שאנחנו צריכים לשוב בתשובה. בתוך החזרה בתשובה, אז יום הכיפורים מכפר, מכפר לשווים. על פניו, שתי הדעות צריכות ברור. מה שיותר משונה, למעט הראשון, זה דעת רבי כמובן. איך יכול להיות שיום הכיפורים מכפר למי שלא שווה תשובה? אנחנו מורגלים לומר שכל האומר הקדוש ברוך הוא ותרן, יוותרו מהעוי. אין ויתורים, אבל פה זה נראה הוויתור הכי גדול. יום של ויתור כולל, בלי שום תשובה. איך יכול להיות? מה מתרחש ביום הזה אם לא תשובה? לא מתרחש בו שום דבר? וככה סתם הקדוש ברוך הוא מוחק את כל החטאים לדעת רבי, רבי יהודה הנשיא. רבי אומר, עיצומו של יום מכפר. מה זה עיצומו של יום? כיצד עיצומו של יום מכפר לאדם שלא חוזר בתשובה? זה נראה ממש יום של ויתור. ככה דעת רבי, שאומנם לא מפסיקה להלכה, אבל היא מאוד מאוד משונה. דעת חכמים נשמעת פחות משונה, אבל גם היא קצת משונה. חכמים אומרים, יום הכיפורים, עיצומו של יום מכפר לשווים. אבל אם אדם כבר חזר בתשובה, תשובה היא דבר שפועל בכל יום. ותשובה כתוב עליה שהיא הופכת זדונות, אם זו תשובה מהירה, זו הופכת זדונות לשגגות, תשובה מאהבה, זדונות לזכויות. הכל נמחק, כל אדם יכול לחזור בתשובה כל יום. ותשובה זה דבר ששייך לכל יום. אפילו יש עניין לחזור בתשובה כל יום. כן? שאדם כל יום יחזור בתשובה, יערר בתשובה, השם הזה יום האחרון, כך כתוב. אז תשובה היא שייכת כל השנה. ובכל השנה אפשר למרק את החטאים, לחזור להם תשובה. אז אם כבר חזרנו בתשובה, מה מוסיף יום הכיפורים? מה הכוונה שעיצומו של יום מכפר לשווים? כבר שבתי, אז זהו, כבר אין חטאים, הכל בסדר, ברוך השם. מה אני צריך את עיצומו של יום? אז גם דעת חכמים לא מספיק מובנת. מהו אותו עיצומו של יום שהוא מעבר לתשובה? יש פה משהו מעבר לתשובה. לכל הדעות. לדעת רבי, המעבר הזה, עיצומו של יום הזה, הוא מספיק מצד עצמו. הוא כל מהות היום, עיצומו של יום מכפר. אפילו ללא תשובה. לדעת חכמים צריך הכנה של תשובה, ואז עיצומו של יום מכפר. מה זה עיצומו של יום הזה? מה צריך מעבר לתשובה? מה יש ביום כיפור שאין בתשובת השנה? ארץ יהודה בשיחות היה מרבה מאוד לדבר על דווקא על דעת רבי, למרות שלא נפסקה להלכה. כיוון שדווקא כאן כנראה תמון הסוד של יום הכיפורים. יש פה איזה עיצומו של יום. בוא נקרא כמה משפטים במקור 2 וסירות הרב ציודה. רבי אומר שיום הכיפורים מחפר גם לשאינם שווים. לכאורה זה יום סיום של כל מאמצי התשובה שלנו. ככה ניתן להבין. אם חוזרים בתשובה, אז יש תועלת ביום הכיפורים. ומתוך כך נזכה להפיק תוצאות מן המאמצים. אבל יש ידיעה של רבי, שהיה קרוב למלכות. יש לו סודות של מלכות, סודות עליונים. לריבונו של עולם. שיום הכיפורים הוא בעצם היום הזה. משהו שם קורה בעצם היום הזה. כמפורש בתורה, כי ביום הזה יחפר עליכם מכל חטאותיכם. משהו במהות היום. וזה הדבר שנעשה ככה להבין. מה יש ביום הזה מעבר לתשובה? שעיצומו של יום, של היום הזה, הוא כל כך עליון, לדעת רבי לבד אפילו ללא תשובה. בואו ננסה לשאול עוד שאלה, לפני שנתחיל את הבירור. אני רוצה לרדת למטה, למקור 8, לסוגיית הסעירים ביום הכיפור. עבודת היום של הכהן הגדול בבית המקדש הייתה מאוד מאוד מרכזית, הייתה מרכז היום בזמן בית המקדש, כאשר המרכז שלה היה עבודת הסעירים. הכהן הגדול לוקח שני סעירים, סעיר אחד, הם צריכים להיות באותו מראה, באותו גודל, סעיר אחד הולך לחטאת, דהיינו, מתוודים עליו את עבודות בני ישראל ושולחים אותו לעזאזל למדבר. והסעיר השני הולך להשם, לעולה, והוא סעיר ש... עולה כקורבן, כן? וזה נקרא סעיר להשם. סעיר אחד להשם, סעיר אחד לחטאת. טוב, זה, כל זה בסדר. קורבנות, קורבן אחד להשם, וקורבן אחד שמתוודים עליו, הולך לעזאזל. טוב, בסדר. אבל המשנה מתארת איך הדבר הזה היה נעשה. וזה היה נעשה על ידי גורלות. באמצע יום הכיפורים עושים טקס ממש דרמטי של גורל. לוקחים שני פתקים סך הכל. אחד כותבים עליו להשם, ואחד כותבים עליו לעזאזל. מכניסים אותם לקלפי, והכהן הגדול בעצמו, בטקס מאוד מאוד מרשים, הוא צריך לטרוף בקלפי, לערבב את השני פתקים האלה, ולהוציא אותם, ולראות מה יוצא ביד ימין, וזה השעיר של ימינו, ומה יוצא ביד שמאל, וזה השעיר של שמאל. מה זה כל כך משנה? למה צריך לעשות פה איזה אירוע דרמטי של גורלות, באמצע יום הכיפורים? אחד לחטאת, אחד לעולם, בסדר. אנחנו רגילים בחגים, לפעמים עושים כאלה. אפילו עושים גורל כזה, הגרלה כזאת משונה. בואו נראה איך המשנה מתארת את זה במקור 8. טרף בקלפי ואלה שני גורלות. זה הכהן הגדול. למה כתוב טרף בקלפי? אז הברטנור פה מסביר, הוא צריך לעשות את זה מהר כדי לא להציץ. יציץ. יש פה איזה משהו מאוד דרמטי בתהליך הזה. אחד כותב עליו לשם, אחד כותב עליו לעזאזל. הסגן מימינו וראש בית אב משמאלו. זאת אומרת, יש פה את שלושת האנשים הכי חשובים בעם ישראל. הכהן הגדול, הסגן שלו וראש אב בית דין. שלושת האנשים הכי, המנהיגות הרוחנית. ואז הוא מוציא את שני הפתקים. אם של שם עלה בימינו, הסגן אומר לו, אישי כהן גדול, אקבע ימיניך. אם של שם עלה בשמאלו, ראש בית אב אומר לו, אישי כהן גדול, אגבה שמאליך. הוא צריך להגביע את היד שיצאה לשם. אם זה ביד ימין או ביד שמאל. להגביע, להראות את כולם. למה צריך להגביע ולהראות? מה העניין בזה? אז הברטנורה פה מסביר שסימן יפה היה כשהיה עולה לשם ביד ימין. יש איזה עניין כזה, שדווקא יש לנו שני פתקים, אחד להשם ואחד לחטאת, לקורבן שהולך לעזאזל. היה עניין כזה, סימן יפה עם שאלה, עם הפתק של להשם היה יוצא ביד ימין. למשל כתוב שבכל ימיו של שמעון הצדיק, שהיה כהן גדול, תמיד היה יוצא של להשם יוצא ביד ימין. אחר כך זה היה לפעמים ככה, לפעמים ככה. מה זה משנה? למה עושים את הגורל הזה? מה ביד ימין, מה ביד שמאל? צריך עיון גדול. בסדר? כל הטקס הזה, אני אנסה גם את זה להסביר בדברים. אז שאלה ראשונה שאלנו, מה זה עיצומו של יום? נכון? איך יכול להיות שדעת רבי עיצומו של יום מחפר? אפילו בלי תשובה. גם לדעת רבנן זה לא מובן. שאלה שנייה, מה העניין הגורלות שעושים לסעירים יום הכיפורים בעיצומות של עבודת יום הכיפור? השאלה השלישית, אנחנו רוצים לראות מהמשנה במסכת תענית. יש לכם לפניכם במקור 3 משנה במסכת תענית, חילקנו אותה לשני חלקים. בואו נראה אותה בשני חלקים. אומרת המשנה, אמר רבן שמעון בן גמליאל, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. כבר זה דבר מדהים. אם היו אומר לנו, מה הימים הכי טובים שהיה במקדש, הכי מסמכים, הכי... אף אחד לא היה אומר לא את זה ולא את זה, לא טו באב ולא יום הכיפורים. פורים, לא יודע מה, שמחת תורה, חלו, לא יודע, הרבה רעיונות יכולים להיות. הימים הטובים של השנה היו טו באב ויום הכיפורים, שבהם בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולי, שלא לבייש את מי שאין. כל הכלים טעונים תמילה. ובנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. ומה היו אומרות? בחור, שא עיניך וראה, מה אתה בורר לך? אל תיתן עיניך בנוי, תן עיניך במשפחה. שקר אכן והבל היופי. אישה יראת השם היא תתעלה. ואומר, תנו לה מפרי ידיה, והללוה בשערים מעשה. עוד מעט נראה את החלק השני, זה החלק הראשון של המשנה. והדברים מאוד מאוד תמונים. הוא שני ימים השנה. הראשון הוא טו באב, שהתווסד כנראה עוד מימי סוגיית שבט בנימין בספר שופטים, שהלך השבט והתמעט. אז נוסדה תקנה לעשות יום של שידוכים בעם ישראל. טו באב. לא, לצערנו, אחד הימים שעבר הכי הרבה קלקולים בעת האחרונה. אז צריך הרבה הרבה לנתק את זה מכל הקשרים הללו, אבל בעת יום של שמחה גדולה בעם ישראל, הקמת בתים בעם ישראל. כן, אגב, למה היו חולות בקרמים? כי הקרמים יוצרים איזו מחיצה טבעית, שהקרם ככה משתפל לו למטה, יש שורות, כן, אז זה היה שם, ודאי שהיה בנות ישראל בקרמים, ולאחר מכן היו עושים, משמע שם החול פה עניינו, התרוקנות מכל הקטנות, מכל הפחדים, מכל ה... וככה יכולת כן, לבוא בצורה נקייה ובונים בתים בישראל, יום של בניית בתים בישראל. ובאמת זה יום של הקמת בית בישראל, יום מיוחד, יום שמח. כן? גם היום אנחנו יודעים שהימים הכי שמחים, אנחנו הולכים לחתונות שקרובים לנו, איזה שמחה מתפרצת, וזה ככה. יום מיוחד בעם ישראל, יום שתוקן כיום הקמת בתים בעם ישראל. טוב. זה לכשעצמו חידוש גדול. אנחנו הרבה התרחקנו מהיכולת לעשות יום כזה בקדושה ובטהרה, אבל טוב, אפשר להבין שזה יום גדול, יום משמעותי ומשמח בעם ישראל. אבל בשני הימים האלה כתוב שככה היו עושים. מה הקשר ליום הכיפורים? ביום הכיפורים בנות ישראל מחולות בקרמים, זה יום של שידוכים ביום הכיפורים? מה זה קשור? מתי בין מנחה לנעילה? זה נראה הדבר האחרון שקשור למהות יום הכיפורים. אין שום קשר, זה פשוט הפך היום, נכון? הפך מהות היום. לעשות עכשיו יום של שידוכים ביום הכיפורים, זה כל כך משונה. כך כתוב במשנה, לא היו ימים טובים לישראל כשני הימים האלה. נכון? שונה? מאוד משונה. טוב, אז זה חלק ראשון במשנה. אתה מוסיף לנו עוד שאלה על השאלות שלנו על יום הכיפורים. מה זה קשור הדבר הזה? נכון? אבל יכול להיות שהתשובה תמונה בחצי השני. בואו נראה את החצי השני של המשנה. המשנה ממשיכה ככה. וכן הוא אומר, המשך המשנה של רבן שמעון מגמליאל. וכן הוא אומר, צנה וענה בנות ציון במלך שלמה, באתרה שיתרה לו אמו ביום חתונתו, וביום שמחת ליבו. פסוק בשיר השירים. המלך שלמה פה מבטא בשיר השירים את המלך של השלום שלו, את ריבונו של עולם. ויש למלך שלמה שני ימים, כן, שני ימים השמחים ביותר. ביום חתונתו ויום שמחת ליבו. מסבירה המשנה, ביום חתונתו זה מתן תורה. יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש שיבנה במהרה בימינו. אמן. טוב, דרשה יפה. שיש פה עוד שני ימים משמחים, יום חתונתו ויום שמחת ליבו. יום חתונתו זה מתן תורה, יום שמחת ליבו זה בניין בית המקדש. אבל מה הקשר בין החצי הזה של המשנה לחצי הראשון? לכאורה החצי הראשון דיבר על ט"ו באב ביום הכיפורים. החצי השני בכלל על מתן תורה ועל בניין בית המקדש. סלט שלם, אתה לא יכול למצוא פה שום חוט מקשר במשנה. איך החצי הראשון קשור לחצי השני? חוץ מזה זה הכל ימים שמחים וטובים, נחמד. אבל על פניו הרבבת פה שני דרשות שלא קשורות אחת לשנייה. פתאום יום חתון התורה, יום שמחת ליבו, מתן תורה ובניין בית המקדש. איך הם קשורים לחצי הראשון של המשנה? שעסק בטובה ויום הכיפורים. בא בר תנורה, הוא מסביר כאן, וגם כאן רש"י מסביר כך. בואו נראה, הסביר מפתיע. יום חתונתו זה מתן תורה. מה זה מתן תורה? אומר הבר תנורה, מתן תורה זה יום הכיפורים. יום הכיפורים, מתן תורה? לא ככה התרגלנו, אבל כנראה שיש פה התרגלות חדשה. יום חתונתו זה יום מתן תורה, זה יום הכיפורים. למה יום הכיפורים זה יום מתן תורה? שבו ניתלו לוחות אחרונות. הלוחות האחרונות ניתנו ביום הכיפורים. אז הוא יום מתן תורה שאליו התכוונה המשנה. זה נקרא יום חתונתו. מה זה יום שמחת ליבו? זה בניין בית המקדש. אומר הבר תנורה, שנתחנך ביום הכיפורים. בית המקדש הראשון של שלמה המלך, היו 14 יום של חנוכת בית המקדש, וזה, 14 יום הללו, היו גם, כן, עלו על יום הכיפורים, באותה שנה של חנוכת בית המקדש הראשון, התבטל יום הכיפורים, כי נחנך בו בית המקדש הראשון. פתאום אנחנו רואים שיש קשר במשנה. כל המשנה הזאת יש לה נושא אחד. הנושא המרכזי של המשנה מהו? מהו? מה מחבר? יום הכיפורים. החצי הראשון הוא על ט"ו באב ויום הכיפורים, והחצי השני הכל כולו על יום הכיפורים. אז הנושא של המשנה הזאת זה השמחה ביום הכיפורים. ויום הכיפורים מכונה פה יום חתונתו ויום שמחת ליבו של ריבונו שלו. אז כך הוא מכונה במשנה. יום חתונתו ויום שמחת ליבו. זה הגדרה מאוד מעניינת יום הכיפורים. איך יום הכיפורים זה יום של חתונה? אז ראינו בבר תנורה, בואו עכשיו ננסה להבין את עומק הדברים. הייתה לנו חתונה לכאורה, כן? חתונה של עם ישראל והקדוש ברוך הוא. הייתה במעמד הר סיני, בו בסיוון. אבל משהו מאוד לא פשוט קרה שם בסוף החתונה. פשלה כל כך קשה שמערערת על כל החתונה הזאת. מה קורה אם יש חתונה שבעיצומה של החתונה או בסוף החתונה הלכה הקלה וזינתה בחופתה? משהו יישאר מהחתונה הזאת? ספק גדול. ספק גדול מה יישאר מהחתונה הזאת. זה מה שקרה בחתונה שבא בסיבה. ככה חז"ל אומרים. עלובה קלה מזנה בתוך חופתה ומתכוונים אלינו. לחטא העגל. אנחנו בסוף החתונה הזו עשינו את בחטא מספר אחת על הדיבר הראשון של לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי, הדיבר השני, ועברנו את העבירה הכי חמורה של עבודה זרה. בתוך החול לא הספיקו לעבור בסוף החתונה, בסוף 40 יום. הדיו עוד לא יבש מהכתובה. זה מערער את כל החתונה, עלול לערער. זה יוצר ספק גדול. האם החתונה הזאת היא באמת מצרית? נהיה מה שאי אפשר לתקן את זה, ולחפות על האלבון הנוראי הזה, ולהגיע לחיבור מחודש בכלל, באותה מדרגה שהייתה. מי אמר? יום הכיפורים אמר. מתי התברר שאפשר לתקן, למרות כל האלבונות והחסרונות והנפילות, ושאפשר להגיע לחתונה מחודשת באותה מדרגה? זה התברר ביום הכיפורים. שאחרי שמשה רבנו התחיל, כן, עלה ב-40 יום האחרונים, מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, והביא חזרה את עם ישראל, וגרם לריבונו של עולם לאסוף אותנו מחדש, עד שהקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך, ונתן לנו לוחות שניים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים, אשר שיברת, אומר הזוהר הקדוש, באותה מדרגה, באותה אהבה, באותה רוממות. רק אז יתברר שהחתונה שלנו עם הקדוש ברוך הוא נצחית. זה יתברר רק ביום הכיפורים. כי עד אז בכלל לא היה ברור אם אפשר בכלל להגיע לחדש את האהבה באותה מדרגה שהייתה. אבל ביום הכיפורים יתברר דבר מופלא, מופלא, מופלא. שלא משנה כמה אנחנו ניפול וכמה אנחנו נתרחק וכמה אנחנו נפשל, ריבונו של עולם יאפשר לנו ליצור חתונה מחודשת. ויאסוף אותנו אליו, נותנו דרך איך לחזור אליו, ולחדש את האהבה כבראשונה. כאן התבררה אהבתנו הנצחית בינינו ובין ריבונו של עולם. זה יום חתונתו הנצחי. זה יום הכיפורים, זה היום הכי משמח. חוזרים לריבונו של עולם. חוזרים אליו אחרי הפשלות, אחרי הלכלוכים, אחרי הבגידות, אחרי הכל, אחרי התינופת. חוזרים כבראשונה. אין דבר יותר משמח מזה. אין. זה יום חתונתו ויום שמחת ליבו של הקדוש ברוך הוא. זה היום הכי משמח שיש. טוב, צריך עוד נראה. הרבה עבודה כדי להגיע לשמחה הזאת, ועוד צריך לראות איך זה מתחבר עם עבודת התשובה של היום הזה. יש פה שתי מנגינות שלאט לאט נראה איך שהן נשזרות ביחד. אבל קודם כל אנחנו מגלים פה מדרגה מאוד חשובה ועמוקה של מהותו של יום הכיפורים. זה עיצומו של יום. עיצומו של יום הכיפורים זה התחדשות הקשר הנצחי. התחדשות האהבה, התחדשות הרחמים, והיכול שלנו להיבלע מחדש, להשתייך מחדש לריבונו של עולם כבראשונה. בלי שום פגמים, בלי שום מחיצות. באהבה גמורה, כבראשון. עוד מעט נסביר לדעת רבי, לאור זה. בסדר? קודם כל זה מהות היום. זה מהות היום. משל לבד דבר דומה, יש לנו זוג שמתחתן, אז כולם שמחים וסועלים וכו'. ודאי שהשמחה גדולה, אבל עדיין יבוא המחליש התורן ויגיד טוב, תפתחו סטטיסטיקות ותראו שלא בטוח שהסיפור הזה ייגמר טוב לצערנו. מתי השמחה צריכה להיות גדולה מאוד? אולי צריך למסד כזאת. מה קורה לזוג ש-70 שנה אהבה הצליחה להתגבר על כל, ואין זוג שאין לו מליות וירידות ובלגני ונפילות וחטאים וסליחה ומחילה, והצליחו 70 שנה להחזיק את האהבה, ומכוח האהבה הזאת הלכה והתגברה וניצחה את כל הבעיות ואת כל הנפילות. שם צריך להיות מסיבה גדולה. איזה מסיבה גדולה, איזה ניצחון, איזה רוממות. זה כאן, זה אהבה שניצחה את הכל, והיא פי כמה וכמה יותר גדולה, אפילו יותר גדולה מבראשונה. יותר גדולה. זה שיאה שלה. כשהיא מתחדשת כבראשונה, מתוך כל מה שהיא עברה, והיא יכולה לנצח את הכל. היינו עומדים במרכז הארץ, היינו עומדים עם זוגות חילונים לפני החתונה, הייתי מספר להם קצת סיפורי הרב אליהו ואשתו. כן, מה זה כמה, 60, 70 שנה של אהבה שאין כדוגמתה. היינו מה... מה זה? אנחנו באים ללמוד, הרב מרדכי אליהו, יש את דרכי טהרה, לומדים שם את כל ההלכות, וזה אמרתי, אנחנו לא באים רק ללמוד את ההלכות, אנחנו באים ללמוד מה זה מדרגת חיים. מדרגת חיים של, לא של ההתלהבות של החתונה, של 70 שנות אהבה, שמנצחת את הכל, וכן, זה יום הכיפור. זה יום הכיפור. האהבה שניצחה את החיסרון, ואת החטא, ואת הריחוק, זה אהבה שאין, היא נצחית כבר. היא כבר נצחית. עכשיו בואו ננסה להבין מה מחלוקת רבי וחכמים. וגם פה נשתמש במשל שלנו על הזוג. ניקח לנו זוג שהתחתן, והאהבה שלהם הייתה גדולה מאוד בחתונה, אהבה עצומה וממש חיבור וכל, אבל לצערנו עבר הזמן ונוצרו רחוקים ובאמת אלבונות קשים ודברים מאוד מאוד קשים שנוצרו משקעים עצומים, נוצרו ממש דברים קשים מאוד שהרחיקו אותם עד כדי היפרדות. לא גירושין, היפרדות. אבל הגעגוע הוא עצוב. יש מרחק שיוצר געגוע פי כמה וכמה יותר גדול. יש רמה של אהבה שיכולה, אנחנו צריכים לדעת שבסוף החטאים שעשינו, שאנחנו לא שמחים בהם בכלל, אבל בסוף יש בהם איזה משהו שיכול, אנחנו יכולים לרכב עליו. כי הם יוצרים געגוע. הם יוצאים געגוע, הם יוצאים הבנה כמה לא טוב לנו המרחק הזה, כמה לא טוב לנו, כמה אנחנו, איזה שטות עשינו. אז הזוג הזה יושב ואומר לעצמו כמה אנחנו מתגעגעים אחד לשני, וכמה באמת שגינו, זה טיפשות, למה אמרתי ולמה עשיתי ולמה... כל נראה כל כך אבילי, כל כך קטן, כל כך קטנוני. והמרחק הזה יוצר געגוע שהולך ומתגבר עד שהם מחליטים להתאחד מחדש. מה קורה בהתאחדות מחדש? שיטת רבי אומרת ככה, ההתאחדות מחדש היא כל כך עצומה, כי ההשתוקקות היא כל כך עצומה, שממילא היא מייתרת את הצורך בכלל להיכנס למה שהיה, לשנינו ברור שזה מיותר, והכל היה כל כך קטנוני ונמוך, ובכלל זה מעיין את זה, כי העיצומו של, של יום, הכוונה, ההתחדשות של אהבת, אהבת הרעים הזאת, שסוחפת ומתגלה מחדש, היא כל כך גדולה שהיא שמה בצורה נלעגת את כל, את כל הנפילות ואת כל החטאים ואת כל המריבות, ולא צריך עכשיו להתחיל להיכנס לזה מי אמר מה ולמה עשית ולמה אני אמרתי ולמה את, זה פשוט מתמוגג, מפוגג, כי אין לזה שום אחיזה. כשיודעים כמה באמת העיקר, העיקר הוא, 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 אז באמת כל השטויות זה נעשה פשוט כאבל, כאין הוא כאפס. ככה סובר אל. אומרים לו חכמים, לא, הגזמת. לוודאי שהעיקר זה התחדשות הקשר ואהבה. אבל אחרי שנוסרים כל כך הרבה משקעים, אי אפשר לחדש את הקשר ואהבה בלי לטפל במשקעים שנוצרים. בלי לפרק את המחיצות שנוצרים. ודאו, ודאו, הזוג הזה ברור לו לאן הם, לאן הם הולכים. הם הולכים לחדש את הקשר כבראשונה. אבל עכשיו צריך קודם כל לשבת ולפרק את הכל. ולבקש סליחה על מה שצריך לבקש. ולהסיר את המחיצות. אחרי המדלגים פה, אנחנו עושים פה איזה דילוג לא בריא ש, שלא יאפשר באמת הקשר להתחדש. אז מה עיקר המטרה? עיקר המטרה זה חידוש הקשר. אבל יש פה דרך. הדרך אי אפשר לדלג עליה. ולכן חייבים לעבור דרך התשובה. שעניינה סילוק המחיצות, וסילוק המשקעים, וסילוק השגיאות, והדברים שיצרו את החיץ, כדי שנוכל לחדש את הקשר הנפלא, וזה עיקר העניין. ברור שזה עיקר העניין. גם לדעת חכמים זה עיקר העניין. אבל אומרים חכמים, כמו שאמרנו, אי אפשר לדלג פשוט על סילוק המחיצות האלה, כדי שבאמת חידוש הקשר יהיה באמת אמיתי ולא ללא שום משקעים. לדעת רבי לא צריך את זה, כי ברור שכמו שאמרנו, כשהאהבה היא כל כך גדולה, ברור שהכל היה שטויות והכל היה אבלים ולא, אין לזה שום מקום. אבל החכמים אומרים לו, שמע, רבי, אולי זה מדרגתך, כן, שאתה כזה ועולמות כאלו של, אבל זה לא בריא. אגב, במשל, גם במשל זה לא בריא וגם בנמשל. זה לא בריא, אפשר לדלג על משקעים שנוצרו. צריך לדבר עליהם, צריך לפתוח אותם. צריך, גם אם זה כואב, לפתוח את הפצעים כדי לרפא אותם. ואחרי שנפתח את הפצעים ונרפא אותם ונסלק את כל מה שראוי לסילוק, באמת, כן, נסלק את כל מה שראו לסילוק. כיפורים, כפרה רשי אומר, כמו, לחפר זה לסלק. לסלק לכלוך, כן? החפרה פנה, לנקות. לנקות כל מה ש, כל מה שבכלל לא רלוונטי, לא שייך אלינו. כן, מין, ברור כזה, באמת, כל כך לא שייך אלינו. הבירור הזה שמסיר את כל העקבות, את כל המשקעים, את כל המחיצות, הוא מאפשר להתחדשו את הקשר. וכך נפסק, כדעת חכם. אבל עכשיו אנחנו מבינים שבין לרבי יאללה חכמים, המשנה בתענית היא לימדה אותנו מהו עיצומו של יום. יש פה תיקון, אנחנו צריכים לחזור בתשובה בהרבה דברים, אבל צריכים לחזור בתשובה ביחס ליום הכיפורי. ביחס ליום הזה, זה לא רק יום של תשובה, זה יום של תשובה כדי להגיע לתשוקה המחודשת בינינו לבין ריבונו של עולם. זה עיקר היום, ולכן זה יום משמח במהותו. בשביל להגיע לשמחה הזאת צריך לעבור תהליך, והתהליך הוא כואב. אבל זה כאב מרפא. זה כאב מרפא. זה כאב שמסלק ומרפא וכן, פותח, מסלק את כל מה שצריך לסלק כדי, אבל העיקר הוא, אנחנו יודעים לאן הוא מכוון. ולכן כל כך צודקים, כן, אחינו הספרדים במנהגם, לפתוח את יום הכיפורים בפיוטו של אבן עזרא, לך אלי תשובת. מכיוון שזה ההכוונה לכל מהות היום. גם אשכנזים מותר להם לעשות. זה כל מהות היום. התשוקה לריבונו של עולם. ריבונו של עולם, כמה מתגעגעים אליך. כמה התרחקנו. כמה סתם עשינו שטויות שהרחיקו אותנו מהקרבה אליך. וזה מהות היום. עכשיו שאני מבין מה מהות היום, עכשיו אני גם מבין שיש לי עבודה. יש לי עבודה של תשובה. עבודה של כמו שאמרנו, עכשיו לפתוח את כל מה שצריך לפתוח ולסלק כל מה שצריך. אבל אני רתום לעבודה הזאת עכשיו. כי אני מבין מה המטרה שלה. אני לא רק פה עובד במכונת ניקויים. אני מנקה כדי להתחתן. זה יום חתונתו, יום שמחת ליבו. ובדרך צריך, כן, לעבור את התהליך הזה, כמו אותו זוג שעומד עכשיו, או יושב עכשיו באומץ, ומרפא ומסלק את כל הפצעים כדי להגיע לשמחה הכי עליונה. כדי להגיע לנעילה שבו הם ננעלים בחדר הייחוד ומחדשים את הקשר כבראשונה. עד אז צריך 10 וידויים. שמרפים, שמנקים, שמסלקים, עם תהליך אמיתי ועמוק וכנה, ולפעמים גם כואב, שצריך להיזכר באותם מריבות של בני הזוג ולהגיד כמה זה היה, לא שייך, אבל זה בסוף כאב שהוא משמח, כי הוא מפנה מקום עכשיו לקשר החדש שהולך ומתגלה. בסדר עד כאן? בואו נקרא את הדברים כאן בכמה שורות בתפארת שלמה. רבי שלמה מרדונסק. נקרא את זה במילים שלו. במקורה, בסדר? להיות כי הקדוש ברוך חפץ כיום בדבקות של ישראל. מה הקדוש ברוך? למה זה היום כל כך כמו שראינו במדרש הראשון? יום שמחה גדולה לפעמים שאמר והיה עולם. למה הוא שמח? הוא שמח כי אנחנו סובלים, כי אנחנו בוכים, כי אנחנו סובלים על החטאים שלנו. לא מזה הוא שמח. הוא שמח שהתהליך הזה מחזיר אותנו אליו. אנחנו חוזרים אליו. אך גדול הוא חפץ כיום בדבקות של ישראל, שהתעלו היום למעלה מבחינת המלאכים, להיות ראויים לעמוד בהיכל המלך. לזה מתכוון גם רבי עקיבא בדרשה הידועה. אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים? אתם מתארים, אבל למה? כדי לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא. כן? אביך שבשמיים, אתם חוזרים הביתה. אשריכם ישראל, תראו את הממד השמח שיש בזה. כן? הנה עוצם וכוחו של היום הזה, גורם שימחול ויסלח הקדוש ברוך הוא לכל אבונם, ולא יראה בהם ערבה דבר, כדי שיהיו ראויים לעמוד לפני המלך בדבקות הנעלה ההוא. הנה זהו שאומרים מכל אבונותינו ביום צום הכיפורים הזה. כאמור, אנוכי אנוכי ומוחה פשעיך למעני, פירוש למעני, כדי שיוכלו להתעלות אל הדבקות העליון. לכך אני הוא מוחה פשעיך. נמצאנו למדים שיש ביום הזה באמת שני תהליכים. שני תהליכים שהם מאוד הכרחיים למהותו של יום. אבל הם באים יחד. התשובה והדבקות, התשובה היא עשרת המחיצות, כן? ההכאה והעשרה לכל מה שאנחנו רוצים להסיר כדי לחדש את מלשון התפארת שלמה, את הדבקות של ישראל בריבונו של עולם. את הלכה אלי לשוקתי. תשובה ותשוקה. זה מהות היום של יום הכיפורים. לא רק תשובה. ודאי שתשובה. אבל אם נשאיר את היום הזה רק עם מימד התשובה שבו, אנחנו מפספסים את מיצומו של יום. כי תשובה באמת יכולה להיות כל יום בשנה. אבל תשובה שמולידה תשוקה מחודשת כזאת כבראשונה, זה יום אחד בשנה, אנחנו לא יכולים לפספס דבר כזה. ולכן היום הזה הוא באמת יום מרומם ומשמח. אלא שהוא דורש, כמו שאמרנו, עבודה שהולכת ומתגברת. שאל, למה הדבר דומה? שתי בנות שקיבלו משימה. יש להם סמלה עם כתמים, והם צריכים תוך 24 שעות לנקות את הסמלה הזאת מכתמיה. טוב, אבל האחת היא נערה שעובד במכבסה ל-20 שקל לשעה, עכשיו להם ערימת בגדים, עכשיו הוסיפו לה עוד סמלה. זה לא כזה משמח. כל היום מנקת כתמים, בסדר. אבל השנייה, היא קלה ביום חתונתה, וזו סמלת הכלולות שלה. והיא יודעת שכל כתם שהיא מורידה מהסמלה, זה מחבר אותה לחתונה. אז אם מורידה הכתמים, זה כתמים, יש הרבה עבודה, אבל כל קדם שיורד, זה צעד אחד קדימה לקראת החתונה. התשובה מאפשרת את הפתיחה של הלב ושל הנשמה ושל קרבת השם המחודשת לקראת ההשתוקקות המחודשת והקרבה המחודשת. יש לנו שתי תפילות ביום הכיפורים שמלוות את שני התהליכים האלה. לאורך כל היום. לאורך כל היום שתי תפילות שמלוות את שני התהליכים האלה. מהי התפילה של התשובה ומהי התפילה של התשוקה, של ההתחברות? מהי התפילה של התשובה? זה הוידויים, נכון? הוידויים שמסלקים את המחיצות. מסלקים את המחיצות. בהם אנחנו כן, נפטרים מכל הדברים שפשוט לא אנחנו. מהי התשובה, מהי העבודה של ההתחברות המחודשת? אלה יודגים במידות רחמים. מיודגים במידות הרחמים, זה הקדוש ברוך הוא אוסף אותנו אליו ברחמים כבראשונה. השם, השם, השם לפני החטא, השם אחר החטא. אל רחום וחנון, נותן לנו את כל האפשרות לחזור אליו כבראשונה, הוא אוסף אותנו אליו. וזה הסגולה האדירה של יהודים במידות הרחמים שכתוב שאינם חוזרות ריקם. אין דבר כזה. אינם חוזרות ריקם. כל וידוי שאנחנו עושים מפנה את ליבנו, מאפשר לנו להשתייך יותר אל הרחמים האלוקיים, שכמו רחם אוספים אותנו אל ריבונו של עולם כבראשון. אלה שתי התפילות, ולכן גם היחס ביניהם, בהתחלה אנחנו מרבים יותר בוידויים, ככל שהיום עובר, לקראת נעילה אנחנו מרבים בעיקר בוידויות הרחמים. כי שם אנחנו רק בנעילה שוב ושוב ושוב, כי זה כבר עיקר העניין. שם כבר אנחנו כבר הולכים ונאספים אל הקשר המופלא הזה שהלך ונוצר מכוח כל עבודת היום. זה שני הזרמים שמלווים אותנו ובונים כל הזמן את השרה כדי לבנות את החיבור המחודש הזה, המשמח והמרומם שמכיל בתוכו יום הכיפור. מתוך כך נרצה להגיע לסוגיית הסעירים, אלא אם כן יש שאלות והערות. כן. י"ג מידות רחם. כן. לכן גם לאשכנזים, גם לספרדים, תפילת נעילה זה בעיקר י"ג מידות רחם. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה כאילו כבר התוצאה מכל היום. באמת הווידוי בנעילה הוא דווקא תופס פרופורציה יותר נמוכה. כן? כי אנחנו כבר הרבה הרבה יותר בפנים. בסדר? עד כאן? מה נשאר לנו להבין? סוגיית הסעירים. הסעירים, כמובן, שני הסעירים מתאימים לשני העבודות שעליהם דיברנו. יש לנו סעיר של תשובה וסעיר של תשוקה. נכון? סעיר שהולך להזזל הוא השעיר של התשובה. אנחנו מתוודים עליו את אבונות בני ישראל ושולחים אותם החוצה. זה ממש הסעיר של הבידוי. שולחים החוצה, כן, את כל מה שלא שייך אלינו. זה הסעיר של להזזל, זה הסעיר של התשובה, שהוא עשרה, כן, מתוודים עליו את אבונות בני ישראל ומסלקים אותם מעלינו. והשעיר השני הוא השעיר שעולה כקורבן, שמבטא את הקשר המתחדש, את החיבור המתחדש לריבון השני. מה עניינו של הגורל? למה עושים גורל ביניהם? יש שתי מדרגות שאפשר לעבור את יום הכיפורים, וזה תלוי במדרגה אישית של הבן אדם וגם במדרגה של הדור. בכל מקרה, התהליך שלפנינו כולל את שני המרכיבים. בכל מקרה. אבל השאלה באיזה פרופורציה ביניהם, באיזה יחס ביניהם. ישנם שנים, כשעם ישראל בבית המקדש, או כשעם ישראל במצב רוחני גדול וטוב ועליון, אז על השם היו יוצא ביד ימין. יד ימין מבטר תמיד את הכוח המרכזי. ביד שמאל את הכוח המתלווה. אז יש שנים שבהם עם ישראל הוא במדרגה גבוהה ועל השם יוצא ביד ימין. מה משמעות הדבר? אז הכהן שעושה את ההגרלה הזו, זו הגרלה שבעצם מלמדת את הדור הזה הנוכחי שנאסף לבית המקדש, מהי מדרגת הדור הזה ואיפה להשקיע את עיקר המאמץ. זאת אומרת, הכהן הגדול ברוך כמו רמטכ"ל רוחני כזה, שעכשיו מוביל את עם ישראל למלחמה עצומה, כן, לחדש את הקשר העליון הזה בין קודש הבריחו וישראל. מה צריכה להיות עיקר העבודה? בדור שבו המצב הרוחני הוא טוב, ויש קשר גדול, ויש גם שם נוצרו משקעים, ואין, כן, כמו שאמרנו, גם בזוג הכי קרוב יש טעויות ויש משקעים, צריך לחזור בתשובה. אבל העבודה הדומיננטית יותר, והמנגינה יותר פועמת ויותר מורגשת ויותר מרכזית, המלחמה היא בעיקר בעבודת התשוקה. ולכן על השם, עבודת התשוקה, עבודת הרגשה והעבודה היא מתחברים חזרה לריבונו של עולם. זה, טוב, צריך בדרך לחזור בתשובה, אבל זה כאילו, זה פחות המרכז. המרכז פה זה מרכז המאמץ, או מרכז הרוממות של הדור הזה, זה הרוממות החיובית, הרוממות, כן, של האהבה. והיראה, כן, זה קשור כמובן, התשובה והתשוקה קשורות לאהבה ויראה, נכון? אז היראה צריכה להיות פה, אבל היא מלווה. עיקר המנגינה של דור כזה זה מנגינה של אהבה. זה מנגינה של תשוקה. ויש שנים, או יש דורות, או יש מצבי ביניים אישיים, שבהם אדם מרגיש, או הדור הזה מרגיש, הוא רחוק, כן? המשקעים שנוצרו, משקעים מאוד מאוד משמעותיים. ונוצרו מרחקים גדולים ומחיצות משמעותיות. בשנה כזאת, היד ימין, דהיינו העבודה המרכזית, תהיה בתשובה. יש הרבה מה לדבר, יש הרבה מה לפתוח, יש הרבה מה להסיר, יש פה עבודה רצינית של תשובה. ועדיין, מה המרכז? מתוך התשובה להגיע לתשוקה. כי גם בזמן כזה, הוא לא היה מרים את הלעזאזל, הוא מרים את הלהשם. רק הוא אומר, הלהשם הוא עכשיו ביד שמאל. זאת אומרת, נצטרך אחרי הרבה הרבה תהליך של תשובה להגיע לתשוקה. עיקר המאמצים צריכים להיות בתשובה, כי מה שנקרא, עשינו לעצמנו הרבה עבודה. בסדר. יש הרבה קטמים, יש הרבה זה, אוקיי, עשרה בידועים. אבל לאן נגיע בסוף? נגיע לתשוקה. נגיע ללכה לתשוקתי, כי זה מהות היום, זה עיצומו שלו. אז יהיו דורות כאלו, יהיו דורות כאלו, יהיו גם לנו כנראה שנים כאלו ושנים כאלו. זה בסדר. העיקר שאנחנו מבינים, לאן התהליך הזה מוביל. כן. את שואלת היום, כאילו, בכוונת הלב שלנו? כן, אז באמת, קודם כל, נגיד שתי תשובות. אחת, באמת חז"ל מיקמו אותנו, אני חושב, במחזורים. וזה נראה ש... קודם כל, אנחנו לא בזמן בית מקדש. ואנחנו יודעים כמה קשה לנו ליצור תשוקה ואהבה, זו עבודה קשה בשבילנו. ואנחנו, נראה שאנחנו הרבה יותר בדור, וזה לא סתם שחז"ל נתנו לנו פה סדר של 10 בידויים עד שמגיעים לנעילה. כן, זאת אומרת, אנחנו כנראה שם, יותר, בגדול. בתוך זה, וזה שאתה מרחב האישי גם. והמרחב האישי הרבה פעמים מורגש לנו מתוך איזו אינטואיציה פנימית כזאת. איך אני בא השנה יום כיפור, כמה אני מרגישה קרובה, כמה אני מרגישה רחוקה. כן, אני אומר, זה מייצר אולי איזו מנגינה אחרת בתוך המרחב האישי שבתוך התפילות, וזה בסדר גמור. וזה טוב שזה כך. ויש לי, יהיה לי יום כיפור כזה, ויהיה לי יום כיפור כזה, שנה שעברה היה ככה, שנה ככה, איפה אנחנו מתבאסים, אנחנו משווים, למה שנה שעברה, היה לי יום כיפור כזה, ואת המנגינות של סבא שלי, ועכשיו זה, ונשתחרר מהמנגינות, זה בסדר. זה טוב שיש ימי כיפורים שונים, כי גם אנחנו שונים. כי גם אנחנו עוברים תהליכים שונים. העיקר שזה יהיה כנה. וגם אם אנחנו בשנה שמרגישים שצריכה להיות יותר עבודה, ואנחנו מתחילים במקום רחוק יותר, אבל כי ביום הזה יחפר עליכם, וביום הזה לפני השם תתארו. זה מה שקורה ביום הזה. זה קורה, וזה מציאות, וזה יום שיש בו את שני המרכיבים, והמרכיב של התשובה תמיד יהיה יותר מרכיב של יראה, ושל כאב, ושל חשבון נפש, אבל בסוף צריך לדעת שהוא משמח. כי אנחנו יודעים שהיום הזה זה יצירה שהקדוש ברוך הוא יצר, זה לא תלוי בנו. ביום הזה הקדוש ברוך הוא מי שהולך בדרכם של חז"ל והולך בהנחיה הזאת ובדרך הזאת של התשובה שמובילה לתשוקה, זוכה באמת להתחדשות גדולה. התחדשות גדולה בתוך הקשר הפנימי שלנו לקדוש ברוך הוא, שמה יותר חשוב לנו? זה ממש הלב של השנה מהבחינה הזאת. יכול ממש לבנות מחדש את הלב של השנה, שזה הקשר שלנו עם ריבונו שלנו. כמובן שתמיד השתדל להיות גם פה, גם בתשובה שלנו וגם בתשוקה שלנו, לאותם אלה שעדיין לא יודעים לתת מילים לתשובה והתשוקה שלהם, לעם ישראל, התפילות שלנו צריכות לכלול גם אותם. בסדר? כן, בסדר. בקשות פרטיות, בעיקר בנושאים האלו. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שחז"ל מכוונים אותם במהות היום, ומה מהות היום? תשובה ותשוקה? אז בשני המובנים האלה יש מקום להצטרף למנגינות של היום. כן? כי לכל יום, אני יכול לבקש על חירות. טוב, אני לא מבפסת, נכון? אני אחרי יום כיפור. לקלוט את מנגינת היום, ואז נשאר על המנגינה הזאת, כן? אני תמיד אומר לילדים לעשות א' ב', ילדים שהם יותר צעירים, כן? ולכתוב לפי א' ב' כל הדברים שהם זוכרים שהם צריכים לבקש עליהם סליחה, כי כן, שם בגדנו לילדים זה כזה, ופתאום שאתה כותב, לא הקשבתי למורה, או צעקתי בכל הדברים, אז פתאום זה מתחבר לך באיזשהו מקום יותר פנימי, אבל זה ממש מתחבר לעבודת היום, ולכן באמת יש מחזורים שהווידוי יותר מפרטים, נכון? מפרטים יותר פירוטים, אבל אדם פה יכול לפרט לפי ליבו, כן? לפי המקום שהוא נמצא בו. אבל להצטרף למנגינה הקיימת, כן? המנגינה של התשובה, של החשבון נפש, של הסרת הדברים, אבל לא מתוך שפיפות, מתוך הבנה שכשאני מתוודא על משהו, אני נפרד ממנו. ההתוודות לא משאירה את החטא אצלי, הפוך. התוודות גורמת לכך שאני לוקח עליו אחריות ומסלק אותו ממני. זה החסד שבוידוי של יום הכיפורים. הוידוי לוקח ממני את העבירות. זה לא בידוי של וואי, כמה אני דפוק. זה בידוי של כמה הייתי דפוק, והנה עכשיו אני לוקח את האחריות, זה נעלם. זה העבודה של הבידוי, וגם בעבודה של השוקה, אז אפשר להוסיף תפילות של אהבה ואירה, שנוכל לזכות באמת לחדש את הקשר הזה בראות הלב. בסדר? תגמר חתימה טובה, בעזרת השם לכולם.